זה שלנו חג הפסח, ובחג הפסח יש ביום שישי בערב בסך הכל שתי מצוות דאורייתא. כל המצוות המרובות, ההנהגות המרובות שאנחנו עושים באותו ערב, בסך הכל שתי מצוות דאורייתא. הראשונה והגעת לבנך, והשנייה מצוות אכילת כזית מצה אחד. זה כל הסיפור. כל התוספת אחר כך זה רבנן ומנהגים וכדומה, אבל המצווה היא כזית מצה אחד, ולא על זה אני רוצה לדבר היום, זה לא שום הלכה, אלא על המצווה הראשונה שהיא עיקר הדבר, שזה והגעת לבנך. יש אצל הרב קוק זצ"ל הרבה מאוד פסקאות שהוא מדבר על העניין הזה של ליל הסדר, למה צריכים לחזור לתמימות הזאת של הילדות. ולכן כתוב שגם אדם שהוא נמצא לבד, אז הוא ישיר לבד, מה נשתנה? מה אני יודע מה, אפילו שניים חכמים, לא משנה. אתם תשאלו כמו ילדים קטנים, יש עניין לחזור לתמימות הזאת של הילדות, וזה מה שאנחנו רוצים להתעסק הערב, לענייני תמימות. ולכן עשיתי עבודה בשבילכם, וריכזתי סיפורים, סיפורים שאפשר להשתמש בהם כדי לספר לילדים, לנכדים, לאחיינים, לא משנה למי, ולא להתבלבל. באותו ערב, הצדיקים שרוצים להגיד וורטים ופלפולים יחכו לאחרי חצות. אני נראה באמת מצדיק. אחרי החצות, אחרי שיגמר ליל הסדר, מי שרוצה להישאר כל הלילה, תבוא עליו ברכתו, אין שום בעיה. אבל עד חצות שהילדים ערים, מתעסקים אך ורק בילדים ומלמדים אותה אמונה. ואולי כדי לספר איך אפשר להעביר הלאה את את המסורת ונתחיל בסיפור, כדי להסביר איך מספרים סיפור. סיפור אמיתי שקרה עם איינשטיין. איינשטיין היה אדם פשוט, וכל יום היה יוצא לפארק, היה לו איזה פארק על יד הבית, והיה יושב שם, איזה חישובים, ונותן, ונמצא עם עצמו. והייתה איזו ילדה קטנה שם שהייתה באה לשחק. והיא הייתה עכשיו, יש כיתה א', כן? ויום אחד היא קיבלה שיעורי בית, ולא הבינה במתמטיקה מה צריך לעשות. והיא ראתה בפארק, כל הזמן יש איזה אחד שכל הזמן עושה חישובים, כותב מספרים וכולי. אז היא הלכה ושאלה אותו בתמימות אם הוא יכול לעזור לה בשיעורי בית בחשבון. אז הוא אמר כן. אז הוא הסביר לה איך עושים את התרגיל, וזהו, היא הבינה. ואז אני אאמין לה, כל פעם שהיה לה איזו שאלה בחשבון, הייתה באה לאלברט איינשטיין, ושאלת אותו, הוא מסביר לה. אז יום אחד היא סיפרה למורה שלה, היא אמרה לה, תראי, את יודעת, וזה, כל פעם שאני לא מצליחה, יש לי איזה מישהו, איזה, אני קורא לו הדוד. זה כמו דוד שלי, הוא נמצא בפארק, והוא מסביר לי. מה, באמת? וזה? אולי תבקשי, איך קוראים לדוד הזה? פחדה קצת, מי מתעסקת את הילדה? אז הילדה באה לאלברט שם, שאלה, המורה שואלת איך קוראים לך? אז הוא נתן לה כרטיס ביקור. כשהמורה ראתה את הכרטיס ביקור, כמעט היא דלפה. אז היא שאלה, אולי תבקשי מהדוד אם הוא יכול לבוא לתת שיעור בבית ספר? אז היא הלכה ושאלה את הדוד. והוא אמר בסדר, אין בעיה. והוא בא לבית ספר, והסביר לכיתה א' את תורת היחסיות שלו. אתם יודעים מי סיפר את הסיפור שאני מספר לכם? הכתב שעשה את הכתבה, שהוא היה בשיעור שם. והוא אמר, זה לא יאומן כי יסופר איך אפשר להסביר את תורת היחסיות בכיתה א'. אבל הוא אמר, אני אגיד לכם איך אפשר. בגלל שהוא כתב את תורת היחסיות. והוא חי את זה עד כדי כך שהוא יכול להסביר את זה גם לילדים בכיתה א'. מה שאני רוצה להגיד, רבותיי, שאם אנחנו רוצים להעביר הלאה את המסורת, אם אנחנו רוצים להעביר הלאה את האמונה לילדים שלנו, זה מתחיל בנו. אם אנחנו חיים את האמונה, אם אנחנו חיים את המסורת, רק אז נוכל להעביר. לספר סיפור, אם הילד מרגיש שזה לא בא מבפנים, זה לא יעזור כלום. גם אנחנו גם נדע איך להעביר את זה. ולכן, סיפור מתחיל בבן אדם עצמו. אם הוא חי את הדבר, אז הוא יוכל לספר את הדבר הזה ולהעביר את זה הלאה. אנחנו מתחילים. אנחנו נלך לפי סדר האגדה, כמובן כי אפשר לדבר על הכל, יש הרבה מאוד דברים. ננסות בכל זאת. אוקיי. הלך מעניין. יש סיפור מפורסם של הרב עובדיה שאני מאוד אוהב אותו. שהוא... זה לא יותר רק... העיקר זה לא על ה-MP. מה? העיקר בקשר לכסף.
אני יודעים שהרו באמת, אך מה?
לא נורא, לא נורא. אני יודע, 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 איך אתה מוריד את הפרח? אתה היית מתקן מייבש. בסדר. טוב, בקיצור, הלך מעניין. הרב עובדיה סיפר שפעם היה אצלו בשיעור אחד שהיה אלמן. היה אדם עשיר, אבל היה אלמן. והרב עובדיה ניסה לשדף אותו. אז יום אחד אמר לו בואי, הוא לקח אותו לאיזה קיוסט, היה שם איזה קיוסט של איזה אלמנה. ואלמנה הייתה מזכה את הקיוסט של קציצות, הפועלים היו באים בהפסקת צהריים, היו באים, יושבים, אוכלים, והיא הייתה עושה את הדברים בצלילות, בנאמנות, היא הייתה מכינה אוכל ביתי, אוכל טעים, אבל... טוב, תסתכל על הגברת. תסתכל, באמת הוא מתפעל לטובה, איזה הליכות, איזה נימוסים, איזה... יפה מאוד. אז הוא אומר לו, נו מה הוא אומר? הוא אומר לו, אתה יודע מה? אם הרב אומר, אני הולך על זה. אז הוא אומר, אוקיי, אז נדבר עם הגברת. אז הוא עלה ודיבר עם האלמנה. היא אמרה, כן, הייתי, הוא נראה בחור טוב, אם הרב אומר, בסדר. אז הרב עובדיה אומר, אני מסכימה. אז הבחור אומר, אוקיי, הולכים לרבנות. הוא אמר, רגע, איזה רבנות? צריך להתכונן. הוא אומר, שום דבר, עכשיו רבנות. הוא בא לגברת, אומר לגברת, את מסכימה, אני מסכים, הולכים מיד להתחתן. הוא אומר, רגע, אני מציצות בתנור, שום דבר. עזבי, אני מביא סימנה על הדרך, אנחנו הולכים לרבנות, הכל יהיה בסדר. אומר, אבל אני קציצות בתוך הזה. אומר, תעשה את הקציצות. לקחה את הקציצות, עושה אותן בסכין, שם אותן במקפיא באמצע הבישול, בא איתו לרבנות. טוב, התחתנו בשעה טובה. אחרי כמה חודשים, זוג זה זוג. רבו. אז הבעל הלך והוציא לה את הסמכות שהיא לבשה אז באותו יום של החתונה, כשהוא הלך על הדרך קנה לה איזה סמנה יפיפייה, הוציא לה את הסמכות שלה, מזרק על הפנים, הוא תראי איך את לא מתביישת. תראי מה עשיתי ממך! תראי! עם מה לבש! ותראי איפה את נמצאת היום! את לא מתביישת איך את מתנהלת אליי? איך את מדברת אליי? היא אמרה לו ככה, הלכה למקפיא, הוציאה לו את הקציצות. הוא אמר, תגיד לי, מי רדף אחרי מי? תסביר לי בדיוק מי רדף אחרי מי? אפילו לסיים את הקציצות לא נתת לי. על מה אתה מדבר? אתה עשית אותי מלכה? אתה רדפת אחריי. אומר הרב עובדיה, זה מה זה שהיה, כן? זה לא סיפור על דבר. כן? אומר, זה מה שקורה פה. הלך מעניין. הרי מה פתאום אנחנו מרימים את המצע ומנסים להתגאות בזה? לחם עוני? כן. אנחנו מתגאים כלפי הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, תראה, אנחנו לא בסדר, אנחנו עושים עבירות, הלך מעניין. הרי תראה, אתה לא נתת לנו אפילו לסיים את הבישולים. באמצע, יאללה, בואו, הולכים להתפתן, הולכים להחזיני. זה אתה רצית, אתה רצית אחרינו. לכן אנחנו מתגאים בלך מעניין הזה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו באמצע הבישולים. ולכן, אנחנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לא משנה מה, תמיד אנחנו בסדר. אשתה עבדה, לשנה הבאה, בן חורין. מה זה נקרא בן חורין? כשהנודע ביהודה הגיע לפראג להיות הרב במקום, היה שם פרנס שהיה גס רוח, שלא ידע לכבד יותר מדי, הוא רצה להרגיש את הבוס. גם את הרב, הוא רצה להראות ש... הוא המחליט, המסתורת הראשונה, כשהוא שלח לרב את המסתורת הראשונה, אז היה כתוב פתק, יועיל מה כבודו לקבל את מסתורתו הראשונה בתוך משור בד לציבור. הרב מיד קרא לו, אומר לו, תקשיב לי טוב. אתה יודע, הגמרא בשבת ל"ג אומרת שכשמגיע מכה על הציבור, אז הרב הוא חוטף את המכה. כי הוא עיני העדה, והוא מקבל את המכה. הוא מחפר על הדור. השאלה היא למה? למה מסכן הרב חתם הפרשה שהוא צריך לחפר על הדור? אז אם אתה יודע, יש לנו כלל, שאין נפרעים מבני חורים שיש, סליחה, אין נפרעים משומדים שיש בני חורים. עכשיו, כל הקהילה, כולם משועבדים. רק הרב הוא היחיד שהוא בן חורין. למה? כי הוא היחיד שעוסק בתורה כל היום, ואין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אז אין נפרעים מי משועבדים שיש בן חורין. אז נפרעים בערב. אבל תראה, אם אני גם משועבד, ואתה היחיד פה שהוא בן חורין, אין סיבה שאני אקח את כל הכפרת הבנות של הדור. אז אתה עכשיו תקבל את הכפרה של כל הציבור, ואתה תקבל את הכל על הראש. אין בעיה, מעכשיו אני משורבן. ולכן, באמת, זה העניין של בן חורין. בן חורין, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. ולכן, אם החינם, הקדוש ברוך הוא לפעמים, אם הבן חורין, הולך איתם ביד קשה. אבל זה בגלל שהם כל הזמן עסוקים בתורה, ועל זה נאמר מסביבה נסערה מאוד. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים. אתם יודעים, יש בסוף המשניות וגם בגמרא בשבת, בדף קנ"א כתוב שזקני תלמידי חכמים יותר מזדקנים ויותר דעתם מתיישבת עליהם. וזקני עמי הארץ יותר מזדקנים ויותר דעתם משתרפת עליהם. רב איזה חריף, כשהוא נהיה, כשהזדקן, ונקרא את הספר שלו, אמת יהושע, אז בא אליו איזה תלמיד חכם, שהוא לא היה כמובן בדרגה שלו, והוא רצה להקנית אותו קצת, שכאילו, בסדר, הספר שלך לא כזה, לא נצמצי. אז הוא אמר לו, תראה, אני מתפלא עליך. הספרים שכתבת כשהיית צעיר, היו הרבה יותר גבוהים בבקיאות ובחריפות. ואני מתפלא, כי הרי כתוב בחז"ל שכשזקני תלמידי חכמים מזדקנים, דעתם מתיישבת עליהם, ולא רואים את זה בספר. אני ממש מתפלא. אמר לו, אתה צודק. אבל הבעיה ששכבת את החלק השני של המשפט. כתוב שזקני עמי הארץ יותר מזדקנים ויותר דעתם מתערפת עליהם. גם אתה כשקראת את הספר הראשון שלי היית יותר צעיר. עכשיו היא הייתה יותר זקן, בגלל זה אתה לא מבין לא מה זה חייבו את זה. אבל זה לא בגללי. לכן, זה דרך אגב, זה פשוט לספר את זה לילדים. תדעו לכם, הדבר הזה זה לא אפילו כל מה שכתוב בחז"ל. שזקני תלמידי החכמים, את הדבר הזה, מי שרוצה לבדוק מה שהשנה הכוונה של חז"ל בפשטות, הוא הולך לבית אבות. אני אסלוח לכם כמה דקות. זה משהו לעומת מסופר. אנשים שלא חיים חיי תורה, אתה רואה אותם יושבים בכניסה. אתם תראו, תיכנסו לכל בית אבות, יש שורה ככה שזקנים יושבים בכניסה ומחכים. מחכים שבא לך מה תהיה בקיר. הם מחכים. לעומת זה, אלו שחיים חיי תורה, הם עסוקים כל הזמן, פה שיעור, פה תפילה, פה הרצאה, פה מסיבה, כל הזמן עסוקים. והסיבה היא מאוד פשוטה. שימו לב. אדם עומד את השם. אדם שהוא תלמיד חכם, הוא רוצה לעבוד השם חזק. אבל מה הבעיה? היצר לא מפריע. הוא רוצה ללמוד תורה, היצר אומר, אני אעשה את זה. בסדר. אז הוא מושך לכאן, והוא מושך, ואז הוא מתגבר. כל הזמן הוא מתגבר, זה צדיק, הוא מתגבר. בסדר גמור. העם הארץ מהצד השני, היצר אומר לו בוא נראה סרט, אומר בוא נראה סרט, הולכים יד ביד, בסדר. עכשיו ששניהם מזדקנים, מה קורה? כשהעם הארץ, כשהתלמיד חכם מזדקן, גם היצר מזדקן. ולזה ליצר כבר אין כוח, מה נראה סרט, מה נאכל גלידה, מה נראה לים, מספיק, כבר אין כוח. אז מה עושה העם התלמיד חכם? הוא ממשיך משהו רגיל לעשות, רק עכשיו אף אחד לא מפריע. אז מה קורה? אז דעתו מתיישבת עליו. אז עכשיו עוד יותר בכיף, עוד יותר בנחת, אף אחד לא משקר את השכל. אבל לעומת זה, זקני עמי הארץ, מי היה מחיה אותו עד היום? היצר אמר. בוא נאכל, בוא נלך, בוא נשתה, בוא נראה, בוא נעשה עוד. עכשיו יזדקן, גם היצר יזדקן. ומה עכשיו? כלום. חכי. אין מה.
את הרפת הזה, אין להם מה לעשות בחיים. לכן גם בעולם המודרני זה ככה. תראו, כל המנהיגים צריכים להיות צעירים וכמה זמן. אצלנו יותר הרב הוא רגל אחד בעולם הבא, הוא כבר יותר טוב בשבילי. יותר הוא זקן, יותר טוב. לא, זה בדיוק, וזה בדיוק מה שחזר אותי. זקני עמי הארץ, דעתם מתיישבת עליהם. טוב, אמר רבי אליעזר להביא לימות המשיח. מספרים על פעם, חיים בריסק, עם כל גאונותו היה מסתובב תמיד בלי פמניה, היה אדם מאוד פשוט. יום אחד הוא נוסע ברכבת, והוא שמע חבורה של יהודים מתווכחים עם יהודי, עוד יהודי, שהיה קצת עושה מיסיון, היה מנסה לשכנע לאותו האיש. אז אחד היהודים שם ניסה להתווכח איתו, אז הוא אומר לו, תראה, מי מכיר יותר טוב את אותו האיש מאשר התנאים והמוראים? התנאים שהיו באותו הדור כמו, היו באותו דור, והם אמרו שהיה משיח שקר. אז אותו מיסיונר אומר ליהודי, אומר לו, כן, אבל התנאים ברור שהם היו טועים בענייני משיח. אז אומר לו, למה? אמרתי לרבי עקיבא, הוא חשב שבכתובה הוא המשיח והוא טעה. לכן זה ברור שבענייני משיח התנאים לא היה ידע. הרי היה בכתובה. היהודי השתתק. חיים מבריסק ראה שיד המסנר על העליונה, הוא אמר שהוא לא יכול לשתות. אז הוא שאל אותו, תגיד לי רגע אחד, מאיפה אתה יודע שרבי עקיבא טעה? מי אמר לך שהוא טעה? הוא אומר, זאת אומרת, הרגו בקור בסוף! הוא אומר לו, נו נו, ואת אותו האיש לא הרגו? אז גם הוא לא משיח, זה בסדר. מעל העיה שאתה מביא, גם הוא לא משיח, הכל בסדר. רשע, מה הוא אומר? ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שבחר בעמו ישראל. יש סיפור של קליבך מספר כדי להסביר מה העניין הזה של הרשע. אתה העניין מעניין רשע. ברוך המקום ברוך הוא. כשמדברים הוא, זה לשון מסתר. בגוש אישי, הוא לא נמצא. בני אדם מתחכים מהקדוש ברוך הוא כשהם מרגישים שאין להם קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה הוא, זה לא אתה. כשאנחנו מדברים בקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים ברוך אתה. אנחנו רואים אותך כל הזמן. אתה, מול העיניים שלנו. דרך אגב, זה הפשט, בתוספות, בגמרא במנחות, מה שכתוב שם, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש מעמך? אל תקרא מה, אלא מאה. איפה זה כתוב? זה לא כתוב בגמרא, זה כתוב ברש"י, כן? אבל לכאורה מה זה? משחק מחזיקה במאה ברכות מן התורה, כן? אל תקרא מה, אלא מאה. אבל כתוב מה? לא כתוב מאה. אז איך מכאן רמז למאה ברכות? ועכשיו הגמרא שואלת, וכי יראה מנתה זוצתיים? ומה השם? מה השם הכל מבקש? נראה את השם. עומד הגמרא, טוב, נו, למשה רבנו מנתה זוצתיים. טוב, אז מה זה עוזר לי? הגמרא מקשה ולא עונה. היא אומרת, מה, זה דבר קטן? כן, למשה רבנו זה דבר קטן. כן, אבל משה רבנו מדבר עם עצמו. הוא מדבר עם עם ישראל. אז איך הוא אומר דבר כזה? התשובה היא מאוד פשוטה. תלכו למשרדי ממשלה. יש אנשים לפעמים שעובדים שם. זה נדיר אותם. אני מסתכל שבאים יש שלושה ילדים שהתפתחו ביניהם, שמי אבא הכי מהיר. אז אחד אומר, אבא שלי עונה אוטובוס. מה זה? הוא עושה ירושלים תל אביב 40 דקות. אז החבר אומר, מה זה שטויות? אבא שלי נהג רכבת. ירושלים תל אביב 20 דקות. אז השלישי אומר לי, זה שטויות. אבא שלי עובד בממשלה, הוא מסיים ב-5, ב-4 פה בבית. מה אתה מדבר? למה דיבר לא עובדים בממשלה?
עם המאה ברכות.
רוב הזמן, אני יודע, כי חמותי עובדת שם, לא בגלל שהיא לא עובדת, אבל אני לפעמים נמצא שם, אז אני רואה מה הולך שם. ואתה רואה, יש מנהל, כל מחלקה יש מנהל. כשהמנהל נמצא, כולם עובדים ולא מדברים, כולם עושים מה שצריך. ברגע שהמנהל יוצא, פותחים קפה, מדברים, פדים, הכל מצוין. מתי אדם עושה מה שהוא צריך לעשות? כשהוא רואה את הבוס. אומר משה רבנו, מה השם אלוקיך דורש מעמך? כאילו. איך מפחדים מהקדוש ברוך הוא? פשוט מאוד. תעשה 100 ברכות ביום. מה זה 100 ברכות ביום? מהשנייה שאתה קם, באותה שנייה, ברוך אתה אתה זה מי שאני רואה מול העיניים, אתה, על נטילת עיניים. עד השנייה שאתה עולה ולישון ברוך אתה, רבי זה ולשנה. זאת אומרת, מהשנייה שאתה קם, עד השנייה שאתה הולך לישון, יש לך כל היום 100 ברכות פרוסות. ואז מה? אתה כל הזמן רואה את הקדוש ברוך הוא. אם אתה באמת תברר ואתה תכוון, הבעיה שאנחנו לא מכוונים, בואו נראה את זה מכוון לבוא. אז בטח שאתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא, אבל אם אדם יברר והוא חושב על הקדוש ברוך הוא כל רגע, אז איך הוא לא יעשה? איך הוא לא יפחד? וכי מאירה מתעזות בינתיים? אומרת הגמרא, כן, למשה רבנו. אבל משה רבנו גם אומר לנו מה לעשות כדי להגיע למדרגה שלו. הרי למה משה רבנו פחד? כי הוא ראה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים כל היום. אז מה הוא אומר לנו? מכאן למאה ברכות ביום. ומה שאומר רש"י, תקרבה אל המאה, זה רק רמז, אבל זה לא, זה בכלל לא העניין. העניין הוא, זה לראות את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם לא מרגיש מחובר לקדוש ברוך הוא, זה ברוך, ברוך המקום, ברוך הוא, אז כבר הגענו לבן הרשע. אתם יודעים דרך אגב למה שואלים, למה כנגד ארבע בנים ולא כנגד ארבע בנות? יודעים למה? כי בנות חכמות יש, בנות רשעות יש, בנות תמימות יש, אבל שלא יודעות לשאול, אין. הרי זה רק כנגד ארבע בנות. קרליבך סיפר שפעם היה לו חבר שהוא היה בתורה ודעת, בליכוד בארצות הברית, הוא היה בן 16, היה לו חבר בן 20. הוא היה נחשב המתמיד של הישיבה. היה לו עומד כל היום, והיה הולך למקווה, ויש רבי אחד בארצות הברית, קוראים לו קליבלנדר רבי, כן? הוא היה רבי מקליבלנד. והוא שיפץ ובנה המון המון מקוואות. והבחור הזה כל היום היה הולך ממקווה למקווה עד שהוא הגיע לישיבה וטובל כל היום, והיה לו מקווה מיוחד שהיה שם טובל כמה פעמים, וכשהוא היה יוצא ואיזה גוי היה מסתכל עליו, היה חוזר וטובל כל היום, מתפלל ולומד וזה. אחרי הרבה מאוד שנים קרליבך מספר שהוא פגש את הבחור הזה, הוא היה בחור, והוא סיפר לו שכולם חשבו שאני מתמיד ואני לומד ואני, אבל אני כל הזמן הרגשתי שאני עושה ואני עושה ואני עושה ואני לא מחובר. אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. עד שיום אחד נשברתי, עזבתי את הישיבה, הלכתי לברונקס, איפה שכל הכושים, הוא התחיל לצאת עם איזה בחורה כושית, כן, והתחיל לחיות איתה, וקיצור, ירד על שעות תחתית. למה? כי לא הרגשתי את הקדוש ברוך הוא. עשיתי הרבה דברים, אבל שום דבר לא הרגשתי. ואז יום אחד יצאתי החוצה, כולם כושים מסביבי, ואני רואה שמיים בהירים, ואני חושב לעצמי, מי היה מאמין שיום אחד אני אגיע למקום כזה? איפה הייתי ואיפה אני נמצא? ובדיוק אני חושב את זה, ועוצרת משאית על ידי. והנהג שואל אותי, תגיד לי, איך מגיעים לברוקלין מפה? חשבתי לעצמי, הרי אני גם ככה אין לי מה לעשות. היי, יושב כל היום לא עושה כלום. גם ככה אין לי מה לעשות. אמרתי, בוא אני אראה לך את הדרך. נסענו לברוקלין, והבחור עצר אותי שהגענו לשם בדיוק, לא בדיוק, בלי שביקשתי, בדיוק, מול המקווה, איפה שהייתי רגיל לטבול כשהייתי צריך כל הזמן. ופתאום הרגשתי את הקדוש ברוך הוא. וחזרתי בתשובה. הרבה פעמים, אנחנו בבעיה כי אנחנו עובדים את השם רק עם השכל, בלי רגש. ואז הקדוש ברוך הוא מנותק. אתם יודעים, אומרים בבדיחה, שחסיד וליטאי מתווכחים, אז החסיד אומר לליטאי, אתה מפחד מהשולחן ערוך, אני מפחד מהקדוש ברוך הוא. כן? ודאי שמי שמפחד מהקדוש ברוך הוא, אתה מפחד מהשולחן ערוך, אבל השאלה אם אתה מפחד רק מהאותיות, או שאתה מפחד מהקשר שאתה יכול לאבד אם אתה לא עושה את האותיות. ולכן זה דבר מאוד מאוד חשוב. כל הזמן, שמעתי מרב אושר וייס, הייתי בצרפת לפני כמה חודשים, במקרה הוא היה גם שם עבדתי באותה קהילה, והוא דיבר, הוא אמר רעיון מאוד 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 חשוב. הוא אמר שהיום חייבים בשביל הילדים לעשות מסביבם חומות בצורות. חומות בצורות וגבוהות. למה? כי הפיתויים בחוץ הם עצומים, הם אדירים. העולם נוצץ, הוא מושך, הוא זוהר, הוא היי. ולכן צריך לעשות חומות אדירות. אתה אומר, מה הבעיה של כל חומה? כל חומה נעשה בשביל שיפרצו אותה. מקסימום עולים מלמעלה, חופרים מלמטה, עושים איזה פיצה. בסופו של דבר, את הדרך החוצה ימצאו. אז מה עושים כדי שיישארו בתוך החומות? אז הוא אמר, צריך שיהיה קר בתוך החומות יותר מאשר בחוץ. אם בתוך החומות, אני אומר, מה שפיינשטיין הסביר, דבר חשוב ביותר. שאלו אותו, איך זה שבארצות הברית, היהודים הראשונים שהגיעו לשם, הם היו כל כך מוסרי נפש, ולא הסכימו לקבל שום עבודה שהם צריכים לעבוד בשבת, ורוב הילדים שלהם, כולם התבוללו. איך יכול להיות? אמר רבי משה פיינשטיין, זה מאוד פשוט. ההורים היו מסרו את הנפש, אבל איך הם מסרו את הנפש? האבא היה חוזר בערב, והאמא שואלת, נו? הוא אומר, הם רוצים שנעבוד בשבת. לא הסתם? מסר את הנפש. אבל האמא מיד הייתה מתחילה לבכות. אז מה נעשה? ומה יהיה? הילד קלט. להיות דתי זה סיוט. לשמור שבת, בסדר, מסרו את הנפש. קצת מקרבתי, זה לא מבינים. אז הוא קלט טוב מאוד. האם זה שווה להיות דתי או לא שווה להיות דתי? אז אם אדם הוא חי בתוך החומות, ובתוך החומות שחור, אל תדאג, מהר מאוד ימצאו את הפרצה כדי לצאת החוצה. אבל אם בתוך החומות תהיה זוהר ונוצץ ושמח. שאלו אל הרבי יושי. הרבי יושי כשהוא נפטר היו לו 1,600 צאצאים. זה לא דבר פשוט. 1,600 צאצאים. כולם דתיים. אין אחד שלא דתי. אז שאלו את הבת, אין יכול להיות. איך עושים את הבת כזה? אבל זה לא הגיוני בכלל. אז היא אמרה, הרי הם היו חיים בחדר וחצי. 10 ילדים בחדר וחצי. אל תחשבו את הסיפור על אבא, אבא שלי היה גם, היו 11 אחים, היה להם שני חדרים, שלא תתבלבלו עם מרוקאים. האח הבכור היה בחדר אחד וכולם בסלון. אני מדבר בשיא הרצינות, אני הייתי בבית שם. ככה זה היה. אבל מה? היא אמרה, לעולם הרגשנו שאנחנו סובלים, שחסר לנו משהו, שמישהו עצוב מזה? בחיים לא. היה תמיד שמח, היה תמיד כל מה שצריך יש. לכן, זה העניין. ברוך המקום ברוך הוא, מיד מגיעים לבן הרשע. אם הילד מרגיש מנותק, הוא לא מרגיש מחובר רגשית, אולי הוא יודע הרבה דברים הכתוב, אבל לא מחובר רגשית, חבל על זה. מה העבודה הזאת לכם? רב רפורמי אחד בא פעם לרב עזריאל אנדסטיינר, גרמני. והוא אמר לו, שאל אותו, מה העבודה הזאת? הוא אמר, אני הוא חושב שצריך לעשות כל מיני תיקונים בדעת ולשנות כל מיני דברים. אז הרב סיימר אמר לו, אני לא מבין. אנחנו מקיימים את כל התרי"ג מצוות עם כל התקנות של חז"ל, ואנחנו לא מרגישים קושי, ואנחנו לא מרגישים שצריך לשנות משהו. אתם שאתם לא עושים, רוצים לעשות תיקונים? מה השאלה הזאת עם העבודה הזאת לכם? לכן, זה עניין של הרשע. פעם בא אחד הרב חיים מבריסק, לא הרב חיים מבריסק, שהיה אחרי בתקופת השואה. והוא שאל אותו, איפה היה אלוקים בשואה? אז הרב שואל אותו, יש לך חברה? מה הקשר? שאלתי שאלה באמונה. הוא אמר, אני שאלתי שאלה בכלל, יש לך חברה? אז הוא אומר, אוקיי, אבל מה זה קשור? אמרת, אז אני לא עונה לך. הוא אמר, מה זה שאלה בכלל? הוא אמר, אני אסביר לך מה זה שאלה. אתה לא שואל שאלה, אתה מתרץ תירוץ. לכל שאלה יש תשובה, אבל לתירוץ אין לי תירוץ. הרי אתה יודע שאסור להיות עם חברה, אבל מה? כי הוא אמר אסור. אז אתה רוצה בכל זאת להישאר עם החברה, אז מה אתה אומר? אין אלוקים, הרי היה, היית שואה. אז איפה אלוקים בשואה? אז אתה מתרץ תירוץ. אם היית בנו נגוע, הייתי עונה לך, כי יש לך שאלה, ולשאלה יש תשובה. אבל אם אתה בא לתרץ, פעם הייתי בבלגיה ברכבת, וישבה אישה מולי, סקנה. היא שואלת אותי בצרפתי, אתה רב? לא, היא אומרת לי, אתה יהודי? הוא אמר, יאללה, אתה מפספס. אז כמו שבסוכנות היו אומרים לי, תנסה להסתיר כל סממן יהודי. הוא אמר, איך עושים את זה? לחתוך את הראש, כאילו מה? לא יודע. קיצור, אז היא שואלת אותי, אתה יהודי? אמרתי לה, כן. היא אומרת לי, אתה רב? לפעמים. אז היא אומרת לי, אני הייתי באושוויץ. אתה יכול להסביר לי איפה היה אלוקים באושוויץ?
שאלת השאלה.
אמרתי לגבר, תקשיבי, יש לי הרצאות שלמות על השואה, אבל אני לקחתי על עצמי לעולם לא להסביר למי שהיה בשואה למה הייתה שואה. כי אני לא יכול להסביר למי שהיה בגיהינום למה הוא יצא בגיהינום. בתיאוריה אני יכול להסביר הרבה דברים, מה כתוב בספרים, מה הסבירו רבנים, הרבה דברים אני יכול להסביר. אבל מי שהיה שם, אני לעולם לא אוכל להסביר. היא שתקה, שתקה. עכשיו הדקה אותו ראיתי, אתה יודע מה? זה ההסבר הכי טוב שקיבלתי אותם. בחיים, השאלה היא, האם אתה מחפש תשובות, או אם אתה מחפש תירוצים. הרשע מחפש תירוצים. והוא שואל שאלות, כי הרי גם הבן החכם שאל. אבל הוא שאל, חז"ל לומדים את ההבדל בין החכם כי היא שלחה בינך. זה בין שאלת החכם, כי הוא שואל. אבל כי יאמרו ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? הוא אומר, הוא לא שואל. הוא אומר מה העבודה הזאת. זה כאילו שאלה, אבל הוא לא באמת שואל. הוא רק אומר, הוא רק מתרץ. מי שמתרץ תירוצים, בסוף הוא סופו של דבר הוא רשע. דרך אבות. הוא יכול מראש חודש תמיד לומר ביום ההוא. היה באיזה עיירה אחת, היו שני תלמידי חכמים. באמת אחד היה תלמיד חכם עצום, והשני היה בינוני ומטה. אבל מה, גם הוא רצה במה. בשבת הגדול הוא רצה לדבר, הוא רצה להעביר שיעור. אז הוא חיפש, זה קהילה, איפה הוא יכול להעביר את השיעור שלו בשבת הגדול. עכשיו, התלמיד החכם הבאמת גדול, הוא רצה שיהיה אקשן. אז הוא פרסם דף מקורות שבועיים לפני. שבועיים לפני. הוא פרסם כדי שאנשים יוכלו להתכונן ולהקשות ולתרץ שיהיה מעניין. השני כמובן, הוא פחד, מה, אני אפרסם דף מקורות יעברו? אני עדיף שאף אחד לא יהיה מוכן בכלל, אף אחד לא יוזמן לחשוב. אז מה? הרי כבר דבר הוא פרסם את הדף. אז אומרים זה העניין, כן? יכול! מראש חודש. מי שיכול לדבר, מה מראש חודש פרסם את הדף מקורות? אלימות לומר, מישהו תמיד לא רק רוצה לדבר, בוא ביום. זה ביום ההוא. הוא רוצה רק ביום ההוא. וירא אל אברהם ונצחק ואל יעקב, אומר רש"י, אל האבות. לא ניסוי. וידענו, עד שרש"י הגיע, באמת קשה לדעת שאברהם יצחק ויעקב זה היה האבות. רש"י אומר ככה, וירא אל אברהם ונצחק ואל יעקב, אל האבות. ומי המדברים שלנו היה מסביר ככה. אומר היום, הרבה אנשים, אתה בא ואתה שואל אותם, מי כבודו? מה עונה? אני העמק לך של, הנכד של, לא הנה. זה העניין. פעם, היום, סליחה, כולם העמק לך. יש לו ייחוס. כשהייתי בבלגיה זה משהו הזוי. אני לא ידעתי, אבל כנראה כל האשכנזים צאצאים או של רבי עקיבא שהם רבי יהודה. וכל הזמנות של הבר מצוות, כולם, 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 כולם. כן? מייחסים אותו בייחוס ישיר. לא יודעת, עושים את זה. כן? כולם. כן? הצבי. מכירים את הסיפור הזה שאחד הגיע לירדן נקיבות, באיזה שרומיה. כן? אז הוא שואל איפה ההשגחה. אני מצא את ההשגחה, אתה לא רואה פה שתמונה של הבבא סאלי. אתה לא מבין פה, אנחנו פה כולם יחדים של הבבא סאלי. אמרנו, תראה, אם הבבא סאלי היה פה ואתה היית בתמונה, הייתי אוכל. אבל עכשיו שוב בתמונה וזה, זה לא עוזר. כן? רש"י בא ומחדש אומר דבר מאוד פשוט, וירא אברהם יצחק ויעקב הם היו האבות, ככה אומר המקרים שלנו. כן, זאת אומרת האבות הם היו כל אחד אב בזכות עצמו, הוא לא יצא לתאם לקנר שם, כן? וזה גם דבר שצריך ללמד את הילדים, דבר חשוב ביותר. ולכל בן ישראל לא יחרץ כלב לשונו. גם על פי מה ניסה שהיה אפשר להסביר, היה באיזה עיירה בפולין איזה יהודי שהיה לו בית משפט, זאת אומרת גוי, הוא ידע שהשופט הוא רודף בצע. אז הוא שלח כמתבקש שורה נאה לשופט. הבעיה שהגוי מהצד השני גם ידע שהשופט הוא כזה, אז הוא גם שלח. מה קרה? כשהגיעו ליום הדין, אז השופט נכנס ושניהם רואים שהוא מהסס. הוא לא יודע למי לפנות, כי שניהם שלחו. אז היהודי אמר, עכשיו הבנתי מה שכתוב בגדה, ובכל בר ישראל לא יחרץ כלב לשונו. כי הרי למה יש סתירה? למה? כי כתוב שכשהכלבים, כשמלאך המוות באים, למה הכלבים נוצרו? זאת אומרת, כי כתוב כשמלאך המוות באים, אז כלבים בוכים. אבל כתוב שכשאליהו הנביא באים, כלבים צוחקים. אבל מה הבעיה במכת בכורות? גם מלאך המוות הגיע, וגם אליהו הנביא הוציא את כולם. אז מה קרה? אז הם לא יודעים מה לעשות. גם הוא אותו דבר, כן? משני הצדדים, הוא לא יודע מאיפה להסתכל, לא יחרץ כלב לשון. טוב. דיינו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את ממונם. איך הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ממונם? כתוב, דבר לה באוזני העם, וישאלו, אישה, וכו'. אין נעל הלשון, בבקשה. תגידו לי, ממתי צריך לבקש מהאנשים, פליז, לך תבקש כסף. רוצה לבקש בבקשה, כולם רוצים כסף, כן? למה צריך לשכנע אותם? בא מגיעים מדוגמה ואומר, כתוב בחז"ל מפני התורח. מה הכוונה? אומר מגיעים מדוגמה, משל את הדבר דומה. היה שתי מלכויות, שהיו נלחמים כל הזמן אחת עם השנייה. פעם זה מנצח, פעם זה מנצח. פעם זה הורגים את זה, פעם זה הורגים את זה. יום אחד, שני המלכים אמרו, חבל על הזמן ולאנשים. בואו נעשה דבר פשוט מאוד. אנחנו נעשה בור גדול, וניקח כל אחד את הצ'אמפיון שלו, את הגיבור, את האלוף שלו, והם ילחמו, מי שיצליח להכניס את השני בבור, אז הוא ניצח, והוא מהשנייה, תעבד את את הראשונה, וזהו, נגמר הסיפור, לא רוצה שנמשיך להילחם. אמרו בסדר, מקובל. כל אחד בחר. ואז, אחד הגיבורים, רץ רץ רץ, היה עמך גדול מאוד כל השטח, רץ 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 רץ, תפס את הגיבור השני, הוא לא התנגד. עכשיו הוא סוחר אותו, והוא לא מתנגד, הוא סוחר אותו, והוא רץ עד שהוא מגיע קרוב לבור, ואז המלך כבר כמעט פחה נשמתו, והוא לא עושה כלום, כן? רק הגיע לבור, הראשון ששכר, כמעט בית מסכן מהעייפות כבר. השני, בשנייה האחרונה, התאפר, בור, תפס אותו כבר לאלוקח והפיל אותו לבור. אז כשהוא בא למלך, אני אומר, תגיד לי, מה אתה נורא? אני כמעט הרגת אותי. אומר, לא, לא, לא עשית כלום, רק בגדה אחרונה. אומר, למה? אני סבל. שהוא יסבל אותי, שהוא יתאר אותי עד הזה, עד הבור, שהוא יתאר, ואני אזרוק אותו לשם. אומר המגיד מדובנה, ככה היה הסיפור עם עם ישראל. הרי עם ישראל ידעו שהמצרים בסוף ירדפו אחריהם. ומה כתוב? שהם לקחו את כל ממונם איתם. אז אמרו, מה אנחנו סבלים? למה שניקח את זה להם? שהם יקחו את זה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר נא באוזני העם, ואני כי אני הבטחתי, ואחריכם יצאו ברכוש גדול. אני חייב, עוד לפני שיגיעו לים, שהם יצאו ברכוש גדול. לכן דבר נא באוזני העם, שיהיה להם כבר ביציאה. אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו, אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא נתראה דיינו. מעלתה של ארץ ישראל. אתם יודעים שעל ארץ ישראל כתוב, ארץ זבת חלב ודבש. ושואלים המפרשים, למה דווקא שני הדברים האלו, חלב ודבש, ניתנו כתארים לארץ ישראל? ואומרים, הסיבה היא פשוטה. יש לנו כלל במסכת בכורות, היוצא מן הטהור טהור, היוצא מן הטמא טמא. ויש רק שני יוצאים מן הכלל. דם, מאיפה מגיע חלב? דם נאכר ונאסר חלב. דם הופך להיות חלב. דם זה דבר טמא. ודבש זה דבורים. והגמרא אומרת, דבש דבורים מותר. אף על פי שמוציאות אותו מגופן, אינן ממצות אותו מגופן. אין לנו זמן להסביר מה זה אומר, הגמרא הזאת, אבל בכל אופן מה שכתוב, שזה בא, זה יוצא מן הדבורה, ולכאורה זה יוצא מן הטמא, ובכל זאת, זה טהור. אם כן, ככה הרב קוק היה מסביר את העניין של ארץ ישראל. ארץ ישראל! כל מה שנכנס בתוכה, הופך להיות טהור. גם אם הוא טמא, גם אם הוא דם, גם אם הוא דבורות, בסופו של דבר, זה ארץ זבת חלב ודבש. בסופו של דבר, שמה, גם מה שבא מן הטמא יהפוך להיות טהור. מתי הוא אמר את הדבר הזה? פעם בא אליו רב אחד, והתרונן על המצב. הוא אומר, תראה, אני מסתובב, אני רואה אנשים חלים שבת, אני רואה אנשים לא בצניעות. הוא אומר, אני לא מבין. הרב קוק אמר לו, תראה, איפה אתה בא? הוא אמר לגרמניה. הוא אומר, אני נשמע באיזה עיירה, מאוד מאוד מוזרה. אז הוא אמר את השם של העיירה. מאוד מוזר, נראה לי שזה מקום מאוד מאוד לא טוב. אתה יודע למה? אמרו למה, למה? אומר לו, כי שם כולם חולים. אתה לא יודע. העיירה הזאת זה עיירת מרפא. כל החולים באים לשם, ושם הם מתרפאים. זה לא שהמקום הוא לא טוב, ואנשים הם נהיים חולים מהמקום, זה להיפך. בגלל שהמקום הוא מצוין, אז אנשים באים לשם בשביל להתרפות. אומר לי, ישמור אוזניך מה שפיך מדבר. כל היהודים, הקדוש ברוך הוא קורא להם לבוא לארץ ישראל. והם חולים, אבל זה לא ארץ ישראל עושה אותם חולים, זה להיפך, אלא זה בגלל שהם חולים שם הם לארץ ישראל, ופה הם מתחפים. לכן זה ארץ זבת חלב ודבש, שהופך את כל מה שנכנס בתוכה לטוב ומועיל. כל בן נכר לא יאכל בו. שואלים, למה ביום כיפור אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים? ובפסח, אנחנו אומרים כל בן נכר לא יאכל בו, ורש"י אומר שהתנכרו מעשיו לאביו שבשמיים, שהוא לא מתנהג כמו שצריך. למה בליל הסדר לא נותנים לעבריינים להצטרף וביום הכיפורים נותנים? אומרים, תראה, זה מאוד פשוט. מי שבא ביום הכיפורים בשביל לצום ולהתפלל, אז אנחנו מתירים לו להתפלל. אבל מי שבא בשביל לעשות על האש, זה לא אומר שהוא רוצה באמת להיות רציני. לכן לא נותנים לו להתפלל. מצא זו על שום מה. חשוב מאוד להראות לילדים את עניין הדקדקנות של היהודים במשך כל הדורות. דוד יצחק מברדיצ'ר, סניגורן של ישראל, פסח, יום אחד הרי, זה היה בתקופה שהיינו פה. היום, היו איסורים חמורים לסחור בשוק השחור. והוא פגש איזה סוחר גוי, הוא ידע שהוא מתעסק בסחורות. הוא אמר לו, תגידי, אפשר להשיג אצלך משי משובח? אמר לו, ודאי. ובנשק, בטח. וזה הכל, מה שתבקש תקבל. והכל אסור. לא, הוא מסתובב, רואה יהודים. לא יהודים. לא רואה איזה... למה גרם עם חמץ? בגלל, חמץ בפסח? השם יראה לכם, הרב שכח אולי. היום פסח, אין גרם חמץ! בן יצחק ברדיצ'ר הרים את העיניים לשמיים ריבונו של עולם. תראה הצער, יש לו חיילים, יש לו עונש מוות, יש לו בית כלא, יש לו משמר, יש לו פטרונים שמסתובבים ומחפשים, יש איסורים. כולם מצפצפים עליו, כולם עושים מה שהם רוצים. אבל היהודים, רק כתבת בתורה לא יראה לך איזה אור, נגמר הסיפור, גם לא תמצא אצלם. היהודים לא צריכים לא עונשים, לא בית סוהר, לא צער, לא שום דבר. רק כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו משהו, עושים את זה בלי לציין. עוד בעניין הזהירות במצד השני הפעם. עושים עניין החומרות, אבל לחג הפסח זה החג שעושים עכשיו כל החומרות. צריך להיזהר שהחומרות לא יפכו להיות שיגעון הזה. לפעמים שבבני ברק פעם, היה אחד פוס מן הכבוד, התקפל לו האסנה. אין הפסח. אז הוא הלך, וקנה אסנה. אתה רואה? מה יש? קנה אסנה חדשה. אני מסתובב בבני ברק, מה אסנה? כולם שואלים אותו, מי פסק? מי פסק? אנשים בישראל. אז היה איזה יהודי אחד, תקופת האויב מאבטה, ישראל מאבטה, שהוא בא להתגרש. למה? כי אשתו האכילה אותו בטעות גברוכט. זה גברוכט? זה אוי זה ברוכט. זה גברוכט? שרויה, שמירה של מייצים, כן? פעם לא נעשה שיעור במיונות, לא כמו בשבילה, במקומות. הוא רוצה להתגרש, השם יראה לכם גוואלדיק, הוא הכילה אותו שרויה. הרי במאבטה קרא לאשתו, אמרנו, בואי נראה. תגידי, תספרי לנו איזה מצות אכלנו בליל הסדר, שהאישה נבהלה. תספרי את האמת, לא תיבהל. טוב, אז היא אמרה, הרבי היה מכין מצות עם כל ההידורים, כל החומרות. והיה מוכן ערב פסח. בעד גבי הצדקה, ועשר קמחה לפסחה, שהפעם לא היה נותן צ'ק. הם נותנים מצות, הם נותנים יין, כל מה שהם נותנים. היא התבלבלה, ואת כל הערמה של המצות המהודרות שהרב היחיד, היא נתנה לגבי הצדקה, לעני. וכשהיא שמה לב והבינה מה היא עשתה, אז היא רצה והביאה מצות פשוטות. אז הרב אומר, זה בסדר, אל תהיה, את יכולה לדבר. הוא עונה ליהודי, הוא אומר לו, אתה הבנת? אני בשביל לא לריב עם אשתי אפילו לא אמר דילה כלום על מצות, שזה עיקר המצווה. אתה מדבר איתי על שרויה? אתה נורמלי? איפה אתה חי? אמר שם, היה מייקר מאוד. סבי זצ"ל היה אומר שהחומרות, בסופו של דבר זה מרחיק את האנשים מההלכה. זה מה שכתוב בפרשת וארא, על הצפרדעים. ויצברו אותם חומרים, חומרים, חומרות חומות, ותרעש הארץ. אנשים כבר, אנשים היום מוצאים אחרי חומרות, כמו במחשב, התגלתה חומרה חדשה. כן, גם מוצאים חומרות, כל הזמן חומרות, כן? היה סיפור עם הרב קניבסקי, שפעם הוא אמר לחתן שלו, בואו תראי, מצאתי איזה כולה חדשה, חשובה, לא צריך לפרסם את זה בציבור, בקהילה שלך אחר כך מספר את זה. בסדר. אחרי כמה זמן הוא רואה את החתן, הוא אומר לו, נו, פרסמת את זה? הוא אומר לו, לא, אני לא יכול. הוא אומר לו, למה, הוא מהזיקולה של הציבור יכול לעבוד? היום הכל התאפל. אמר, שם היה מייקר גדול, והוא לא פחד, הרבה פעמים חלק על השח. השח הוא יסוד ההוראה אצל האשכנזים. וידמה לו מי ישווה לו. והוא לא פחד, היה מקל. יום אחד, פגש איזה רב אחד, שאמר לו, תראה, אני לא מקנא בך בעולם האמת. אתה הולך להתעסק עם השח, חבל על הזמן. אומר לו, אמר שם, תראה, אני חושב שיותר כדאי אתה שתתכונן לעולם האמת. למה שהוא היה מחליט כל דבר, כל דבר ספק, אני חושב, תריב, זה, זה פה, זה שם. אומר לו, למה? אתה יכול לקרוא שם, אומרים, תראה איזה כבוד, כשאני אגיע לעולם האמת, יעמוד מול ישר. אתה יודע איזה כבוד לעמוד מול השר בבית דין? אבל אתה מי יעמוד מולך? אתה נגולות ופרות? אתה הקרבת את כולם. עם מי תתעסק לעולם האמת? כן? הרי כשאדם, ראיתי את זה היום, בשו"ת של הרב עובדיה ביחד הדעת, שהוא אומר שעדיף להקל מספק מאשר להחמיר מספק. והוא אומר למה? אם הקלת מספק, אז דינך בשמיים, והואי והתקבלת לשם שמיים, אז בסדר. אז הקדוש הוא סולח. אבל אם החמרת מספק, אז יש לך בן אדם לחברו. אתה החמרת עליו, אתה תצטרף, וזה יום הכיפורים לא מכפר בכלל. לכן הוא אומר, עדיף להקל מספק מאשר להחמיר מספק. בכל אופן, זה העניין. אז משני הצדדים במצע צריך להיזהר, לא להחמיר, כן להחמיר, להחמיר בכל מה שצריך להחמיר ולהיזהר במה שצריך להיזהר. המשפט האחרון בהגדה, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. זה מה שאנחנו מייחלים, להגיע לבית המקדש כדי לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, זה כל העניין. חיים וולוז'ין כתב עדות שבזמנו הייתה איזו נערה שנכנס לה דיבוק. זה דיבוק. אנשים צילים לא יותר צרישות בבית. אז נכנס בה דיבוק. אז רב חיים וולוז'ין אמר לה דיבוק, ניסה לשכנע אותו שיצא. והדיבוק לא מסכים. אז הוא אמר לו, אם אתה תמשיך להתווכח איתי, אני אקרא לגרם. אז הוא אמר לו, תראה, אנחנו באמת מפחדים מהגרם. אבל אנחנו יודעים שממנו הוא לא רוצה להתעסק איתנו והוא לא יבוא, אז חבל לך על הזמן. אז הוא שאל אותו, אבל למה אתם מפחדים ממנו? הרי הגרע ידוע, הוא אמר, אולי הוא לא מסתגף, הוא לא מתענה. למה אתם כל כך מפחדים ממנו? הוא אומר, אתה לא מבין למה אתה מדבר. מה שהוא מתקן כשהוא אוכל, זה הרבה יותר גרוע ממה שאשר אחרים מתקנים שהם צמים. והרב חיים וולוז'ין הסביר על פי זה, מה שאנחנו אומרים, ונוכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. אנחנו מתכוננים ומייחלים לבית המקדש לא כדי לאכול. כי לאכול אפשר גם עכשיו, אתה רוצה על האש, לך לגן סקר, תעשה על האש. אבל מה, ונוכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. זה כל העניין. ואולי נסיים ונחזור מה שסבא שלי הסביר על הפסקה הראשונה בהגדה. הלך מעניין יאכלו הבטנה. אני נשאר בנכון, זה הכל מתאר. הלך מעניין יאכלו הבטנה. כל יפי יתן ביוחד. כל מצרי יתן בישר. אשתה אחר לשנה בבלד ישראל. אשתה אחר לשנה בבלד ישראל. ואנחנו רואים, שואל סבי, למה אתה חוזר על עצמו? כל יפי יתן בישר. כל מצרי, כל יפי יתן ביוחד. כל מצרי יתן בישר. אשתה אחר, למה חוזר כל הזמן על עצמו? אז הוא אומר מאוד פשוט. כתוב ביורדיה ביחוד צדקה, מפרנסים עניי עכו עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. אז זה אומר מה קורה. כשכתוב הלך מעניה, מה כתוב? צריך לפתוח את הדלת. ולהזמין תענים, ואתה מזמין תענים, הלך מעניה. כל דפים, אז תפתח את הדלת. מה הבעיה? אתה מזמין, את מי נכנס? גם לא, אם גם יורדים, ואתה לא יכול לפחות אותם. למה כתוב מפרנסים עניי עכו עם עניי ישראל? ולכן בן הבית מדבר עם שני סוגים בני אדם. לכן כל משפט הוא כפול, אבל הוא לא בדיוק כפול. הוא אומר, כשהוא מדבר לגוי, אז מה הוא אומר? כל דכפין, והרמי, כפן, זה רעב. מי שרעב אצל גוי, מה הפתרון? יתן ביוחד. אתה רעב תאכל, נגמר הסיפור. אצל יהודי, זה לא סתם שום רעב, אלא כל דצריך. זה צורך, והוא לא רק אוכל, אלא יתן ו... יפסח, הוא יעשה קורבן פסח, הוא יעשה את הסדר, הוא לא רק אוכל. את כל האוכל שלו הוא עושה בתוך סדר. הוא ממשיך עם היהודי ואומר לו, אל תדאג צעדי. מה שאתה אחר, השנה אתה אצלי, כי אין מה לעשות. אבל לשנה הבאה בעבר בישראל, שנה הבאה יהיה גאולה, הכל יהיה בסדר. אתה תהיה עצמאי, הכל יהיה בסדר. אז הוא קורא לגוי ואומר לו, תדע לך, זה שאני מקבל אותך השנה, אתה יודע למה? מה שאתה אחר עבדה. השנה אנחנו עבדים לאומות, אבל שנה הבאה בערד ישראל בני חורים, לא מסתכל עליך מיותר. זה בדיוק העניין. אנחנו עוזרים בגלל שכתוב בהלכה, אבל באמת, הרי הם היו מסתכלים עלינו, ודאי שלא. אנחנו עושים חסידות. אף אחד לא מסתכל עלינו לעולם, אנחנו לא מסתכלים על האחרים. אבל יגיע היום שאנחנו נהיה שווים בין שווים. וזה לשנה הבאה בערד ישראל בני חורים. ולסיום. אולי הסיפור הכי חשוב. חסיד אחד בא לחוזה מלובלין ואמר לו, תראה, שמעתי שאתה מקומבן עם אליהו הנביא, יש לך דיבור איתו, זה היה חסיד תמיד. אמר, אני מאוד רוצה לפגוש את אליהו הנביא, אתה יכול לארגן לי פגישה? אמר, תראה, זה לא פשוט. הוא אמר, אני מוכן לשלם מה שצריך, הרב יגיד לי, מה? הרב אומר, נסתדר. אז הרב אומר, תראה, טוב, תחזור אליי עוד שבוע, אני אגיד לך מה לעשות. חוזר אליו אחרי שבוע, הרב אומר לו, תראה, תראה מה תעשה. תיסע לעיירה פלונית, תלך לרחוב פלוני, בית מספר פלוני, יש שם אישה אלמנה והבן שלה. לך תעשה פסח אצלה. שם תראה את אליהו הנביא. הוא אומר, אתה כן? מה שאני לא יודע ככה זה. טוב, הוא מבסוט, נסע לעיירה, הגיע למקום, דופק, האלמנה פותחת, מי כבודו? אני החוזה שרק אותי לא פה בפסח, זה פסח. אין לי איפה להחזיק את עצמי, אין לי מה לאכול, אני והבן שלי, איך אני אחזיק אותו בפסח? הוא אומר, אל דאגה, הוציא כסף, תקחי לילד, שילך לפני מקום מכל כל. כל טוב ארץ מצרים, עליי. אמר, תבוא כל יום. הגיע ליל הסדר, כתוב שפוך חמתך לגויים, פותחים את הדלת, אליהו הנביא מגיע, נכון? הוא הגיע שפוך חמתך, פותח את הדלת, תסתכל ימינה שמאלה, כלום. חכה, חכה, בואו נשאר. טוב, יכול להיות יום טוב שני של גלויות, אולי זה מחר, ההתגלות, טוב, בסדר, חיכה ליום הבא. הגיע יום טוב שני, מגיעים ליל הסדר, שפוך חמתך, פותח את הדלת, חכה, נסתר. בואו נשאר. כלום! נגמר היום, חזר לחוזה מלובלין. אמר לו, רבי, מה נסגר? הוא לא בא. הוא לא יכול להיות. הוא לא בא. הוא לא בא. חיכיתי, הייתי שם, מה שהרב אמר, עשיתי, חיכיתי, פתחתי, הכל. כלום! אמר לו, אין דבר כזה. הוא אומר, אני מפתיע לך. הוא אומר, טוב, תחזור אליי שבוע הבא, אני אגיד לך מה הוא עושה. טוב, חוזר אליו אחרי שבוע, אמר לו, תראה. תחכה ליום כיפור, שנה הבאה. ערב יום כיפור תלך לאותו מקום, לאותה דירה, לאותה זקן, לאותה אלמנה, תהיה שם עם כיפור, נפתיח לך, תראה את אליהו. אומר לו, הרי הוא בטוח. אומר לו, בטוח, 100%. טוב, חיכה, עברו 10 ימי תשובה, הוא נסע למקום. הגיע למקום, עוד שנייה הוא דופק, אז הוא עצר. הוא שומע בתוך הבית בכי. הילד בוכה. היתום, אמא, מה נעשה? איך נעבור את יום כיפור? לא אכלנו כלום היום, סעודה מפסקת, אנחנו נמות מחר. איך נעבור את היום? לא נחזיק מעמד. איך נעשה? והוא בוכה, והיא בוכה איתו. ואז היא אומרת, ואז הוא שומע פתאום, היא אומרת לו, אבל אל תדאג בני, אני בטוחה שכמו שהקדוש ברוך הוא שלח לנו את אליהו הנביא בפסח שנה שעברה, גם עכשיו ישלח לנו את אליהו הנביא, ואנחנו נעבור את יום הכיפורים. אליהו הנביא לא צריך לחפש אותו בספר סגולות, ולא צריך לחפש אותו בשמות המתחי הנביא. רב השם גם יהיה זה בקרוב, אבל נווה. עד אז, אליהו הנביא נמצא אצל כל אחד ואחד. כל אחד ואחד יכול להגיד לעצמו את הגמלה הפרטית שלו, אם רק הוא יבין ויסכים שבעצם הלך מעניין. הלך מעניין, המילה הראשונה של ההגדה והמילה האחרונה זה אותו דבר. כי הכל מתחיל בזה שמה? שאנחנו גאים בזה שאנחנו בטלים לקדוש ברוך הוא. אנחנו אוכלים לחם עוני, לחם של הטפח, לחם של פיתו. אם אנחנו גאים בהלך מעניין הזה, בעזרת השם עוד נזכה לאכול מן הצרכים ומן הפסחים, ולחיות כמו יהודים אמיתיים, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה ובמהרה בימינו. Thank you.